הרבה מאוד שאלות הופפות את הגירוש מגוש קטיף. למה הם החליטו לעשות את הגירוש? מה הייתה המטרה שלהם? מה גרם למדינה שלמה להירתם בשביל למסור את גוש קטיף לאויבים הקשים ביותר שיש להם? איך הם הצליחו לבצע את הגירוש בחמישה ימים? איך הם עשו את זה בצורה כל כך מושלמת? מעל כל השאלות מרחף ערפל שמסתיר את העובדות הפשוטות של מה שקרה שם. ערפל שמסתיר את העדויות שמספרות מה היו השיטות שלהם ומי הם השתמשו.
ואיך הם הצליחו להוביל אותנו למצב שבו כבר לא היה שום טעם להתנגדות לגירוש.
כשאתה שואל איך זה שלא התנהל מאבק, אנשים חכמים עבדו טוב טוב איך לסרס את המאבק. הם הצליחו, הם סרסו את המאבק.
לא להיכנס, אני אומר לך!
אוסף ההוכחות, העדויות והראיות לבגידה הקשה במפעל ההתיישבות. מול מכונת הגירוש המשומנת התארגן מאבק ציבורי. מארגני המאבק הבינו שלא רק גוש קטיף תלוי במערכה הזאת. הם ידעו שאם המדינה תצליח לגוש קטיף, היא תמשיך ליהודה ושומרון, לגולן, לנגב, לגליל ולירושלים.
אני זוכר את הפגישות המקדימות, איזה אתגרים אפשר להציב לציבור, איזה אתגרים אי אפשר להציב לציבור. יעמדו בשלושה ימי מסע, יעמדו ביומיים מסע, והייתה אמירה שהציבור הזה נכון לכל דבר. הרציונל היה שלוקחים נחיל אנושי, נהר של אדם שפורץ את המחסום לגוש. לחץ ציבורי אדיר של עשרות אלפי אנשים, זה נשמע רציונל מבריק. החשש הכי גדול של צבא רשמי של מדינה זה להילחם באזרחים שלו, ולא באזרח אחד או שניים, אלא בהמון אדם, בלבבות אדם.
התכנון של הפעילים היה לחתוך את הגדרות קילומטר צפונית וקילומטר דרומית לציר כיסופים. פרצה כזו המשטרה והצבא לא יוכלו לחסום, וכך יוכלו כולם להיכנס לתוך הגוש ולמנוע את הגירוש. השלב הראשון היה ארגון התשתית להגעת הציבור לגוש.
בנינו מערך שלם של רכזים בשכונות, עשינו כנסים בשכונות, יצרנו תשתית לכל המאבק שמועצת יש"ע דיברה עליו. בפליירים שיוציא היה כתוב שאנחנו נלך על הכבישים, נחסום את הכבישים. המסר היה ברור, המדינה הולכת להיות מוצדקת. דיברנו על התוכנית הזו שהייתה תוכנית מסודרת עם תיקייה שישבנו עליה במועצת יש"ע יחד עם כולם, והציבור היה מוכן לדבר.
מועצת יש"ע, הארגון שמאגד את ראשי הערים והמועצות שביהודה, שומרון, רמת הגולן ולשעבר בחבל עזה. הגוף שבנה את מפעל ההתיישבות ותפקידו הוא קידום ההתיישבות. בעיני הציבור המועצה נתפסה כמארגנת המאבקים בתוכניות הנסיגה של הממשל. הפעילים שרצו למנוע את הגירוש הצטרפו למועצה וארגנו איתה את המאבק. מועצת יש"ע מימנה את כל הוצאות המאבק. צוותי פעילים שהסתובבו בכל הארץ, פרסומים שהדריכו את הציבור איך להשתתף במאבק, קניית הציוד שנדרש בשביל להוביל את הציבור לתוך הגוש.
מועצת יש"ע שיתפה פעולה, הייתה בסוד העניין, ויותר מאשר בסוד העניין, גם הביאו תקציבים. אנשים נסעו עם רכבים סחורים של מועצת יש"ע, החזיקו פלאפונים של מועצת יש"ע, שמועצת יש"ע שילמה להם.
מועצת יש"ע דרשה שהפעילים לא יעשו שום דבר על דעת עצמם. הפעילים חשבו שזה בשביל לאחד את הכוחות, כדי שהמאבק יצליח. אף אחד לא ידע מה היה המניע האמיתי לדרישה הזו. כשראשי מועצת יש"ע התראינו בתקשורת ואמרו שהם מתנגדים לחסימת הכבישים, הם הסבירו לפעילים שזה רק בשביל התקשורת. הם הבטיחו להם שהם מארגנים מאבק.
התחיל להתעורר חשש האם מועצת יש"ע באמת מתכוונים לעשות משהו בשביל למנוע את הגירוש. מאז דיון עם לפרוש מועצת יש"ע, אז הוחלט ללכת לרב אברום.
עוד בתחילת המאבק הציבורי הוחלט שהמכריע על אופי המאבק יהיה הרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה. הרב הראשי לישראל לשעבר וראש ישיבת מרכז הרב.
ישבנו לכמה חברים עם זמליש בצהר אוהב. ואז השאלה הייתה, רגע, אנחנו נחתוך את הגדרות? אנחנו ניכנס נעימה? אמר זמביש, כן! זו המגמה, ללכת הלאה. אמרנו לו זמביש, שנינו יודעים שצריכים לתכנן את זה. לא, איך? לא, סליחו לו.
זמביש, זאב חבר, בוגר מדרשיית נועם וישיבת העזר בקריית ארבע. מזכ"ל עמותת אמנה, העמותה שאחראית על הבנייה בהתיישבויות. זמביש הוא האיש החזק במועצת יש"ע. דעתו היא הקובעת את התנהלות המועצה. באותה ישיבה אצל הרב שפירא, גם פנחס ולרשטיין הבטיח שיהיה מאבק. הפעילים לא ידעו מה פנחס אמר על זה באותם הימים בישיבות הסגורות שלהם.
אחרי הסיבה הגדולה של הכבישים, אני חושב להצלחה. האם בגלל המעמד שלי פה והתפקיד שלי פה, אני צריך, אחרי שנתבנתי והגעתי למסקנה של כל נזק, לא לאפשר לזה לקרות או לשתות?
תקשיב טוב למה שאומרים. אין חסימת כביש.
אז אף אחד לא ידע איך מתנהלת המועצה הזו. מי מושך שם בחוטים? את מי הם מזמינים לישיבות שלהם? מי משלם להם את המשכורות? אחרי שזמביש הבטיח שיהיה מאבק, הפעילים המשיכו לארגן את כניסת ההמונים לגוש.
אני ריכזתי בעצם קבוצה. קבוצה של המובילים. אותם מובילים, 30 מובילים, כל אחד צריך להוביל קבוצה של בערך 300 או 500 איש, ולהוליך אותם לתוך הגוש. קבוצה מאוד מסודרת, עברנו להם תדריכים, עשינו להם סיורים בשטח. כוח אדם מעולה, מהשורה הראשונה. אני הייתי אז בקשר בכל העניין הזה עם זמביש. הראיתי לו איפה אנחנו מתכוונים לחתוך את הגדר, איך אנחנו מתכוונים להיכנס פנימה, באיזה ציר. הוא הסתכל, חיווה את דעתו, כל זה עבר. מבחינת האישור הביטחוני, נגיד כך, זאת אומרת שזה לא מסוכן, וזה עבר חלק.
היה סיור מקדים של כל החפ"ק שאמור לארגן את המסע הזה לכפר מימון, והיו שם ראשי יש"ע, והיו אנשי שטח. הלכנו וסימנו את הנתיב, איפה יעברו, מאיפה ייצאו. היה לנו ברור למה הולכים, קראנו לזה כוח 3,000. 3,000 הראשונים שפורצים, שיש להם מצוין נכונות. המסע הזה הוא מסע של נחיל אנושי, פרוץ בתחומת ההסגר.
התוכניות של הפעילים התנתנו לקראת העצרת בכפר מימון. משם הם תכננו להיכנס לגוש קטיף. פתאום הגיעו לפעילים הנחיות אחרות.
שבועיים לפני כפר מימון היה כינוס פעילים במועצת יש"ע. אמרו לנו שמשנים את הטול, שטחי כינוס גדולים, ורק שם התחילו לצעוד הליכה על המדרכות ולא על הכבישים.
מועצת יש"ע הסבירה לפעילים שהיא מתנגדת לחיתוך הגדרות בגלל הסיבה התדמיתית.
כל מיני שיקולים של מה יאמרו השמאל והתקשורת. ואז לא נהיה מספיק יפים, ואם לא נהיה מספיק יפים, אז חס ושלום אולי בסוף יפנו אותנו. כי אם נהיה מאוד יפים, אז ודאי לא יפנו אותנו, לא יוכלו.
השאלה איך הם יראו בתקשורת קבעה את כללי המאבק. התקשורת שבאותם ימים עסקה בשיווק הגירוש. התקשורת שהקפידה לא להראות תמונה אחת מהחיים היפים של גוש קטיף. התקשורת שמציגה אותנו בצורה מנוכרת ושלילית.
היה ויכוח, אם חותכים את הגדר או לא חותכים את הגדר. הוויכוח הזה בעצם הוכרע, סיכמנו שרבבום יכריע. זה היה סיכום בינינו לבין מועצת יש"ע. ועל דעת כן, כי אנחנו איימנו באיום פרישה. זה היה איום. אז הם אמרו, אל תפרשו, אבל יש ויכוח, בואו נלך לרבבום. כשרבבום שמע את הנימוקים לכאן ולכאן, אז שם הוא חתך בצורה מאוד חד משמעית, אבל הדיבורים של התקשורת לא מעניין אותנו. צריך להיכנס לגוש, ואם בשביל להיכנס לגוש חייבים לחתוך את הגדר, אז חותכים את הגדר.
קראו לנו מבית הרב שפירא, כאילו לאנשי השטח הצעירים, שזה הכל יהיה כדי שזה יהיה מסודר, שלא נעשה על דעת עצמנו. ושאלנו את הרב, להיכנס לגוש? והוא אומר, כן, כן. אם נעמוד מול החיילים, איך נעשה? אז הוא אומר, בכל הכל, בכל הכל. והיה ברור לנו שזאת האמירה. ואחרי שזה נאמר, ככה יהיה.
אחרי הכרעתו של הרב שפירא, הפעילים חזרו לארגן את העצרת בכפר מימון. המקום ממנו הציבור היה צריך להגיע לגוש קטיף. הצעדה לגוש התחילה בעצרת בגבירות. למרות שהמשטרה החרימה את האוטובוסים שהוזמנו בשביל העצרת, הציבור הגיע בהמונה. במשך הלילה הציבור צעד עד בשער הכניסה של כפר מימון. מועצת יש"ע חששה שאם הציבור יהיה במקום פתוח, היא לא תצליח להשתלט עליו. הם החליטו לכלוא את כולם בתוך כפר מימון. ביום שלישי בבוקר הם הראו לכולם להיכנס לתוך הכפר. כולם נכנסו לכפר וחיכו להוראה של המועצה להמשיך בצעדה.
המועצה הסבירה שהצעדה מתעכבת בגלל שהיא מחכה לרגע הנכון לצאת לגוש.
היו דיבורים חזקים ועוצמתיים על אהבת ישראל ועל באהבה ננצח, ולא נתנו לדבר הזה לפרוץ, לא נתנו לדבר הזה לצאת לפועל.
מועצת יש"ע שכרה סדרנים שנהלו את הצעדה. כדי למוסס את ההתנגדות של הציבור, הסדרנים של המועצה שרו אוהבים את צה"ל. המועצה דרשה מהפעילים ומהציבור לא לעשות שום דבר על דעת עצמם. הפעילים לא העלו על דעתם שהמקור לדרישה הזו הגיע מהמשטרה.
יושבת כאן חבורה מאוד מכובדת, גם של רבנים וגם חברי כנסת. אני מבקש את מילתכם, שאתם אחראים לזה, שלא פתאום בשעה 9:00 קמה קבוצה ומתחילה ללכת.
אתה רוצה מילה שלו?
אני רוצה מילה שלך, שהיא אומרת
קצת,
שאנחנו יושבים ומדברים ואף אחד לא משחק אחרי גבי. זה מה שאני רוצה ממך.
הפעילים שראו שהמועצה לא ממשיכה לפי התוכנית שהוכרעה אצל הרב שפירא, ניסו לפרוץ את הגדר של הכפר ולהוביל את הציבור להמשך הצעדה. מועצת יש"ע הזדעקה לשם, השתלטה בכוח על הציבור ומנעה את ניסיון הפריצה של הפעילים.
אני מבקש מכל הציבור.
יום רביעי בבוקר המועצה אמרה שעדיין לא הגיע הזמן לצאת.
הרי בברום הכריע. בצורה מאוד ברורה הוא הכריע, חותכים את הגדר. ואז ברגע האחרון, כשעומדים לעשות את זה למעשה, אז בא זמביש ואומר לי, אין אישור לחתוך את הגדר. אמרתי לו, אתה מבין שזה הפוך ממה שסוכם אצל רב אברום. אמר לי זמביש, התקשורת יאכלו אותנו, יכפישו אותנו, לא נוכל לעמוד בזה.
הוא שיקר לי בפניה. הוא אמר לי שאנשים ילכו פנימה, הוא אמר לי שיש תוכניות. תודה רגל, אה? אני פגוע אישית מהדבר הזה. ממש.
ובסוף, כולם אומרים שאם היו פשוט הולכים, 50,000 איש, פשוט הולכים, זה היה נפרץ.
המועצה חששה שהפעילים יובילו את הציבור לגוש והחליטה לעשות להם תרגיל שיוצא אותם מחוץ לכפר.
ארגנו צעדה סודית מכפר מימון לכפר דרום. יצאנו מאות, רצנו כל הלילה, חלק הגיעו לתוך כפר דרום, חלק נעצרו על הגדר. חשבנו שאנחנו עושים את המעשה הגבורה הכי גדול. לקח לי הרבה זמן להבין שמי שעשה את זה, אני אגב לא סולח לו בכלל, הוא הונה אותנו פשוט בחוכמה אדירה. חוכמה אדירה לקח את כל מאות האנשים, הוציא אותם מכפר מימון, שלח אותם לאיזה משימה, לא משנה לאן, כי באותו לילה היה הלילה המביש הזה שהקיפו וסובבו את גדרות כפר מימון ולא פרצו אותם. ברור לי לגמרי שאם אנחנו היינו בתוך כפר מימון, אני באופן אישי לא הייתי מחכה לאף אחד. הייתי קורא את הגדר ועובר, ואחרי שאחד עובר כולם עוברים. ומישהו חשב על הדברים צד אחד קדימה, ועבד עלינו והוציא אותנו חוצה מראש.
אחרי שהם הוציאו את הפעילים מחוץ לכפר מימון, הם הודיעו לכולם שהצעדה לגוש תצא בסוף העצרת, שתהיה ביום חמישי בערב.
בעזרת השם בשעה 7 היום נתחיל לצעוד, וכל רבבות האנשים שנמצאים כאן, אל אחינו גיבורים שבגוש קטיף.
הם תיאמו עם המשטרה שתציב בשער של הכפר אלפי שוטרים. לציבור הם אמרו שהם יפרצו את המחסום של הצבא. לפני היציאה לצעדה הם שוב אמרו שכולם חייבים להיות ממושמעים להוראות הסדרנים.
לא לעשות מעשים שאינם עומדים בקנה אחד עם תוכנית העבודה שאושרה. ההולכים בראש הרבנים אישי הציבור מובילים את המהלך.
בראש הצועדים המועצה הציבה שורה של רבנים ואישי ציבור שסיכמו איתם שהם יגיעו עד לשוטרים ויעצרו.
אנחנו מבקשים מהציבור לעמוד, רבנים עוברים לפני הרכב, רק הרבנים.
הסדרנים הקפידו שאף אחד לא יעבור את שורת הרבנים. לפי הסיפור מן המשטרה, אורי ברלב חיכה להם בשער. כשמחדה התקרבה לשער, אורי ברלב יצא לקראת המועצה והרבנים. אורי ברלב מתחבק עם פתיחה שפה על השני. הולך לשורה הראשונה, לורץ ידיים לרב חיים דרוקמן ולרב שלמה אבינר. כשברלב לחץ ידיים והתחבק עם השורה הראשונה, הצעדה הסתיימה.
שלושה ימים נמצאים פה, מסתובבים פה סחור וסחור, אנשים איבדו את מקום העבודה שלהם כדי להגיע לגוש קטיף. מה קורה בפועל? מועצת תשע מאוחרת אותנו במאבק הזה ולא נותנת לנו להגיע לגוש קטיף.
הפעילים לא הבינו למה, למרות שהם שמרו על חשאיות, המשטרה והצבא ידעו עליהם הכל, איפה הם נפגשים, מה הם מתכננים לעשות ומה מארגן כל אחד מהם. כשגבינו את העדויות על התנהגות מועצת יש"ע, אנשים העידו בפנינו שבישיבות הפנימיות של המועצה היה נוכח באופן קבוע נציג מטעם המשטרה. הנה צילום של הנציג המשטרתי כשהוא יושב בישיבת מועצה ליד זמביש. בריאיון שלפנינו פנחס ולרשטיין מספר על הנוכחות הקבועה של הנציג המשטרתי בחפ"ק של מועצת יש"ע בכפר מימון.
אני אומר לכם עוד דבר שהיה חצי סוד. בתוך כפר מימון ישב קצין ללא מדים במטה שלנו, האדון שלום.
בשביל לטשטש את העקבות של שיתוף הפעולה עם המשטרה, מועצת יש"ע העמידה פנים כאילו המשטרה נלחמת בה. מיד אחרי כפר מימון, פנחס ולרשטיין נעצר כביכול. המעצר דווח בהרחבה בתקשורת. הצלמים שליוו את פנחס בגירוש הגיעו איתו למעצר במשטרת נתיבות. אחרי העצרת בכפר מימון, המועצה חששה שהפעילים יפעלו באופן עצמאי. היא ניסה את הפעילים והבטיחה להם שיהיה מאבק.
אנחנו נקרא לציבור להגיע, והמטרה היא לאפשור את זה, שאנחנו נהיה באפשור דרכנו, עם הילדים, זה העוצמה, עם התינוקות, עם כולנו נהיה שם.
חלק מהפעילים לא האמינו להבטחות של מועצת יש"ע ועזבו את המועצה. מועצת יש"ע דאגה למחליפים לפעילים שעזבו. לקראת העצרת באופקים הם מינו את רפי בן מסת לאחראי על הפריצה לגוש. רפי בן מסת, תושב היישוב נווה צוף, היה סגנו של פנחס ולרשטיין במועצה האזורית בנימין. המועצה דאגה שצוות צילום של ערוץ 2 יתעד את רפי בן מסת כמנהיג המאבק. גם כאן, כמו לאורך כל תקופת הגירוש, התקשורת אמרה שמועצת יש"ע נאבקת בגירוש, וכך היא עזרה למועצה להסתיר את המעשים שלה.
המטרה שלנו היא מוצהרת וידועה, להגיע לגוש קטיף לאחינו הנצורים שם.
אי אפשר לעצור את המוני בית ישראל שחותרים לדבר אחד, להגיע לגוש קטים ולבטל את רוע הגזרה.
עצרת באופקים, הם הסעידו את הציבור מסדרות לאופקים, ובאופקים הם לא הסכימו שיחדרו את הגדרות בדרך לגוש. גם שם, בזמן בו הציבור התכונן לצעדה, הם ישבו בחפ"ק המשטרתי והתבדחו עם קציני המשטרה.
אחרי שבאופקים הם באו ואמרו, שוב לא נכנסים, היה שוב כנס של הפעילים, ואז הוחלט לעזוב את מועצת יש"ע. הייתה ישיבה אחרת בתוך כפר דרום, שהדיון היה האם אנחנו יכולים להקים גוף אלטרנטיבי למועצת יש"ע.
הפעילים שידעו את עמדתו של הרב שפירא ביחס למאבק רצו לקבל את הסכמתו להקמת המטה החילופי. כשראשי מועצת יש"ע שמעו שהפעילים מארגנים מאבק בלעדיהם, הם התעקשו להגיע לפגישה אצל הרב שפירא.
שם הם הציגו את זה לרבבום אחרת. אחרי שהם הבינו שהצד האמיתי אצל רבבום לא משחק, אז אמרו, זה פיקוח נפש, אנשים יחצו את הגדרות שם, צריך לשאול מומחה צבאי. אז הוא נשאל את עמי שקד. הוא אמר, זה פיקוח נפש ודאי. בעקבות זאת, רבבום חתך לא לחתוך את הגדרות, ואז כל העניין הזה נגנב.
הרב שפירא, עמי שקד אמר שזה פיקוח נפש, אבל לציבור הוא אמר שהשיקולים שלו היו אחרים.
אחרי 30 שנות לחימה, יש לי פה לפחות 2,000 לוחמי הגרילה הטובים ביותר במדינת ישראל. יכולנו להפוך את מדינת ישראל על פניה. האם רצינו ניצחון כזה? לא.
הפעילים ניסו לומר לרב שפירא שאנשי המועצה משקרים. מישהו מנע מהפעילים להגיע לרב שפירא. למרות שמועצת יש"ע ניסתה בכל כוחה להרוס את המאבק, הציבור ניסה למנוע את הגירוש והתארגן למאבק.
תושבי הגוש נשארו בבתיהם בניגוד לחוק. אלפי השבחים, שוהים בלתי חוקיים שהגיעו לגוש כדי למנוע את הגירוש, התכוננו למאבק בתוך הגוש. בחוץ לגוש הייתה תוכנית לחסום את ציר כיסופים כדי למנוע את כניסת אלפי האוטובוסים שהובאו לגירוש. ראשי מועצת יש"ע החליטו להגיע למקומות שבהם התארגן המאבק. הם העמידו פנים כאילו הם מארגנים את המאבק. הנה התדריכים שפנחס ולרשטיין ורפי בן מסת מעבירים לאנשים שבאו לחסום את ציר כיסופים.
לנסות להיכנס הלילה ולפנות בוקר, כל אחד ברמתו לציר כיסופים.
אנחנו יוצאים מרחבים פרטיים משתי נקודות.
הם פיזרו את האלפים שהגיעו לאופקים ולסדרות, שהם שולחים כל קבוצה למקום אחר ודואגים שלא יהיה תיאום בין הכוחות.
אין שואלים יותר, גמרנו. עכשיו זה לא שואלים. יש מובילים, חבר'ה, יש מובילים והולכים. אין שאלות. בקרב אין שאלות.
אין שם כבר אנשים. לא ניתן לנוע על הצירים ביותר משני רכבים.
אתה לא סיכמת איתי וגם לא שאלת אותי באיזה ציר אנחנו נוסעים.
אחרי שמועצת יש"ע הצליחה לסרס את המאבק בציר כיסופים, התקשורת הודיעה שזמביש, ולרשטיין וליברמן נעצרו בכיסופים כשהם בראש הצועדים לתוך הגוש. העדויות והתמונות מראות שזה לא היה מעצר. זה היה תדריך לקראת המשך הביצוע המשותף של הגירוש. היו רבנים שהתנדרו לשרת את הגירוש באופן רשמי. הם הסבירו לחיילים שהם חייבים לגרש. הם שיקרו ואמרו שלפי התורה מותר לגרש. היו רבנים ששרתו את המדינה באופן סמלי. וביחד עם ראשי מועצת יש"ע, תנעו את המאבק. לחיילי הצבא הונפקו מדים מיוחדים לגירוש, וסט כחול שמשני צדדיו מוטבעים הסמל והדגל של המדינה. שוטרי היסם לבשו סרבלים שחורים. הרבנים ששרתו את הגירוש לבשו וסט כתום שבמרכזו כתובה המילה הרב. התפקיד שלהם היה לעזור לצבא להתגבר על כל התנגדות מצד הציבור. תושבי גן אור לא נתנו לצבא להיכנס ליישוב. רק אחרי שהצבא הביא את הרב שלמה אבינר לשער היישוב, הצבא הצליח להיכנס. בנצר חזני, בשבוע של לפני הגירוש, הרב מרדכי אלון ניצל את כישרונו הרטורי בשביל למנוע מהתושבים להיאבק. ביום הגירוש, כשהצבא פרץ את המחסום שתושבי נצר חזני הציבו, הרב אלון נעמד מול התושבים והורה להם לעזוב את היישוב מבלי להתנגד לצבא.
עכשיו לא נשאר כאן, אני מבקש שכולם, בוא נצא מפה עכשיו, קדימה, נזוז.
בלי אדוני, בלי שום דבר, אופי כאן! אתה רואה מה אתה עושה, אתה לא אח שלי, אתם לא אחים שלי יותר.
משפחות שהצבא לא הצליח להוציא מהבית, הוציא הרב אלון בעזרת סמכותו התורנית.
היינו חמישה חבר'ה, ניסינו להתבצר בתוך אחד הבתים, הגיעה קבוצה של חיילים, נעלנו את כל הדלתות והחלונות, הם ניסו להיכנס ולא כל כך הצליחו, כל החיילים הלכו, ופתאום הם הגיעו ביחד עם הרב אלון. אני רואה את הרב אלון ואני לא מבין. מה הקטע? למה הרב בא עם המגרשים?
ביישוב קטיף, משפחת לובר לא הסכימה לצאת מהבית. הרב צבי קוסטינר הגיע והורה להם להפסיק להתנגד.
לא רוצה.
השבחים התאספו בשער נווה דקלים ולא נתנו לצבא להיכנס. הרבנים ביחד עם צביקי בר חי ומרדכי יוגב עזרו לצבא לפזר את השבחים.
פתאום וואלה, אתה רואה כאילו שהרב עוזר למשטרה, הוא מזיז אותך, הוא מדוחף אותך, הוא מסדר אותך, מכוח סמכותו כמובן. כשאני ראיתי את זה עם החברים שלי, אני אמרתי לעצמי, יש פה משהו מוזר, יש פה משהו שהוא שקר, הוא לא נכון.
הצבא לא יכול היה להשתלט על השבחים, שהסתובבו בכל הגוש.
אם יד אחים ייקשר, ובכפר דרום ילמדו אותנו לקח, וביישוב אחר יסגרו לנו את השערים, ולא נוכל להיכנס.
כל בכלל יסתבך, נווה דקלים, יש שם המוני מתנגדים.
מי שמעוניין להיאבק על בתי הכנסת של הרי ישראל, להיכנס עכשיו פנימה.
כדי להשתלט על השבחים, מועצת יש"ע, מטה גוש קטיף והרבנים ריכזו אותם בבתי הכנסת. הבנות בבית הכנסת האשכנזי, והבנים בבית הכנסת הספרדי. הם אמרו שהמאבק הצליח, רק אם כולם יאבקו ביחד.
הרב"חים לא הבינו שקלעו אותם בבתי הכנסת כדי שהם לא יוכלו להיאבק. הרב שלמה אבינר ומרדכי יוגב הופקדו על בית הכנסת בו היו הבנות. הרב דרוקמן, זמביש, ברחי וליברמן הופקדו על פינוי בית הכנסת בו היו הבנים.
אני רוצה לומר את מה שאמרתי אתמול פה ומה שאני אומר עכשיו. אנחנו קיבלנו החלטה על פי בקשת תושבינו בית קרים ועל פי כניסתנו שמארץ ישראל ומן בית קלים לא יוצאים בשירה וריקודים ולא בסיכומים. אי אפשר לסכם על הפשע הזה שום סיכום.
השב"חים לא ידעו שבזמן שהם נכלאו בבתי הכנסת, מועצת יש"ע התכוננה לביצוע הגירוש ביחד עם המגרשים. הנה התדריך שמעביר אורי בר-לב, מפקד המחוז הדרומי של המשטרה לראשי מועצת יש"ע, לפני הפריצה לבתי הכנסת.
אנחנו נעשה את זה שזה יהיה מכובד, שהאירוע הזה יהיה האירוע המכובד שישאיר אותנו ביחד.
כדי שהתקשורת תוכל להראות שהמועצה נאבקת בגירוש, הם הצטלמו כשהם צועקים למפקדי הגירוש.
הרוח הזאת תנצח, ראש ממשלה שאיבד את הרוח.
רגע לפני זה הם תכננו איתם את פינוי בתי הכנסת והתחבקו איתם.
עכשיו יש סוף, זה לא רגע.
שימו לב לסדר פריצת כוחות הגירוש בבית הכנסת הספרדי בבית קלים. בראש הצוות עומד איש השבק כשהוא לבוש בחולצה כתומה ולראשו כיפה סמודה גדולה. במרכז עומד אורי בר-לב. לידו עומד זמביש, עם הכובע הכחול והסרט הכתום. ליד זמביש עומד צביקי בר-חי, עם הכובע הלבן והסרט הירוק. אחד מהרבנים שלהם לא הספיק להיכנס לבית הכנסת. בנצי ליברמן, הלבוש בחולצה הכתומה והכובע הירוק, מגיע מבפנים ופותח לו את הדלת הנעולה. הרב נכנס, בנצי סוגר את הדלת וחוזר להתיישב בשורה הראשונה בתוך בית הכנסת. למרות שהיה להם מפתח לבית הכנסת, הצבא העמיד פנים שהחיילים פורצים לבית הכנסת הרבוצה. חייל מוריד את הזכוכית של דלת בית הכנסת. זכוכית אחת, זה הספיק להם בשביל טקס הפריצה. עכשיו הם פותחים את דלתות בית הכנסת, שבכלל לא היו נעולות. כוחות הגירוש נכנסים.
לא להיכנס, אני אומר לך!
הם לא רצו שיצלמו את הפריצה המשותפת לבית הכנסת. שימו לב איך הם פורצים לאולם בו כלואים השבחים. השבחני נכנס ראשון. הוא נעמד בפתח שפניו כלפי החיילים. עכשיו פורצים החיילים הראשונים, אבל הפינוי עדיין לא מתחיל. זמביש וברחי נכנסים אחרי החיילים הראשונים. הם מורים את החיילים ומתיישבים בראש השבחים. עכשיו מתחיל הפינוי. את כל האלפים שהיו בבית הכנסת, החיילים ניגשים לצביקי בר-חי ומפנים אותו ראשון. לפני רגע הוא נכנס כחלק מכוח הפריצה לבית הכנסת. עכשיו הוא המגורש הראשון. יכול להיות שאלמלא היהודים שלא שתקנו לפינוי המגיש הזה, ההצגה שלהם לא הייתה נגמרת. אם השב"חים היו מצטרפים לאיש הזה, הפינוי היה יוצא משליטתם. השב"חים נכנס לפעולה. הוא מרים את בנצי ליברמן, שישב בשורה הראשונה למקרה שכזה. בנצי רואה שאף אחד לא קם לעזור. האירוע נשאר בשליטה. בנצי חוזר ומתיישב. איש מהאלפים שהיו שם לא הצטרף לאיש שנלחם בחיילים לבדו. החיילים מכים באיש וגוררים אותו באלימות מחוץ לבית הכנסת.
המפקד רצה להמשיך בפינוי כמו שסוכם התדריך של אורי ברלי. הוא מורה לחיילים באצבעו את מי עליהם לפנות עכשיו. חיילים ניגשים לאיש באותה אלימות בה הם גררו לפני רגע את היהודי שניסה להיאבק. אורי ברלב מזדעק, מנסה להגיד לחיילים להפסיק את האלימות. כשלא מצליח הוא מורה למפקד לעצור את האלימות של החיילים. המפקד מנסה להרגיע את החיילים שמושכים בכוח באיש. זה האיש עם הכובע הכחול והסרט הכתום. זמביש. מפקד נאלף לנענע בחוזקה בחיילו העלום. שהוא עוזב את זמביש. זמביש מתרומם בכוחות עצמו וחוזר לצד של המגרשים. עכשיו הוא מנהל את פינוי בית הכנסת ביחד עם אורי ברלב. זאב חבר, האיש ששולט במועצת יש"ע, מזכ"ל עמותת אמנה שמממנת את מועצת יש"ע. זמביש, שנתפס כאבי ההתיישבות, מפקד עכשיו על הפינוי האלים מבית הכנסת. שבה ראינו מי הם, ראינו את הפרצוף האמיתי שלהם. תקשורת עשתה הכל כדי למחוק את הרגעים האלה מהתודעה. הם דאגו שאף אחד לא יראה את התמונות האלה. הרב שלמה אבינו, שהופקד על הבנות, הצליח להסתיר את הקשר שלו עם המגרשים. הקריאה שהוא קרא בבגדו הייתה האות לסיום ההתנגדות לפינוי. לפני שהמרגלים הפכו להיות מבצעי הגירוש, הם היו ראשי הלוחמים על יישוב הארץ. הם הובילו את מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון. מה קרה להם? איך הם נהפכו לאויבים שלנו? הם אומרים שצריך לעשות את כל מה שהחוק אומר. בשבילם החוק הוא ישות שצריך להעריך ולכבד תמיד. בשבילם החוק הוא מעל התורה, מעל המוסר, מעל הכל. בשבילם החוק הוא אלוהים. הדבר הכי חשוב בסיפור הוא שהציבור לא היה שייך לזה. הציבור היה מוכן לעבור על כל חוק בשביל לעצור את הגירוש. הציבור הגיע בהמוניו לכפר מימון בניגוד להוראות המשטרה. הציבור עצר את חייו. הציבור הגיע לגוש קטיף בניגוד לחוק. הציבור הגיע לטיר כיסופים כדי להילחם בחוק של המדינה. הציבור נשאר בגוש למרות שהשהייה שם הייתה בלתי חוקית. מנסים לספר שהציבור התנגד למאבק, אבל זה שקר. הציבור הקדוש עשה את כל מה שביכולתו כדי להיאבק. הציבור למד היטב את הלקח של הגירוש. לב ליבו של המאבק עומד לפנינו. המערכה הגדולה בציון בפתח. אז אנחנו לא ניתן למרגלים לעשות את זה שוב.